טוב, דיברנו על, על ספק, שני סוגי ספקות, אונטי ואפיסטמי, זאת אומרת ספק או מציאות עמומה מול ספק שיסודו בחסרון ידיעה.
אני רק לגבי המציאות העמומה, אני... זה בסך הכל איזשהו מונח שהוא ארטילאי, הוא לא עוזר לי בחיי המציאות. זאת אומרת, ברגע שיש מציאות עמומה, אני לא מסוגל להתקדם למשהו.
למה? כן, אמרתי שמה עושים בפועל. לא. אתה הולך עם דיני ספקות, אבל זה לא בדיוק דיני ספקות.
אבל אתה לא הולך לדיני ספקות, כי זה לא ספק.
לא, לכן אני אומר, אז לכן זה לא בדיוק כמו דיני ספקות, אבל יש שם דרך מאוד ברורה מה לעשות. בדיוק כמו בדיני ספקות.
למשל, העניין הזה עם חמש חלקות, שמישהו אומר, אני מוכר לך אחת מהחלקות האלה. האדם שקנה את זה כביכול, לא יכול לעשות עם זה שום דבר.
למה? בטח שהוא יכול. יש לו חמישית בעלות בכל אחת מהשדות. עכשיו, אם יש דרך לפתור את זה, שישלם את הכסף בחזרה או הפוך, הוא יוכל לקנות או שיקנה את אחד בשדות, זה יותר פשוט, כי בנשים זה יותר מסובך, כי שם צריך גירושין וכו'. אז למשל בנשים, כשאתה בשדות אין שום בעיה, אתה יכול למכור את חלקך, לקנות חלק אחר, אין בעיה, אפשר לסדר את זה בקלות. אבל בנשים, ששם הקידושין ברגע שהם חלו, הם חלו, אתה כבר לא יכול להעביר את האישה ולקנות ולמכור. אז שם כשאתה מקדש אחת משתי נשים, אז בכל אחת יש לך קידושין קלושין, ואז הגמרא אומר, אתה נותן גט לשתיהן. שתיהן גרושות קלושות, מה שנקרא. בסדר, אבל זה הכל, יש דרך סיסטמטית איך לטפל במצבים האלה, כמו בדיני ספקות, לכן קוראים לזה דיני ספקות, למרות שאמרתי, יש הבדל בין, זה דומה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. יש מקומות שבהם זה שונה, אמרתי, למשל, בספק דרבנן, פה גם נלך לחומרה. בניגוד לספק רגיל, שבו בדרבנן הולכים לכולה, כי פה זה לא ספק, אתה פשוט חושש לשני הצדדים, שני הצדדים קיימים, זה לא ספק.
כן, אבל למשל עם החלקות זה לא מציאותי, יש לו חמישית בכל אחת מהחמש חלקות. מה הוא עושה עם זה?
שם זה הכי פשוט. למה? מה אתה עושה כשאתה שותף בשדה עם מישהו אחר? להפך, שם זה טריוויאלי. נגיד שאתה שותף עם עוד ארבעה אנשים בשדה כלשהי. יש לך חמישית מהשדה, נכון? מה עושים ברכוש משותף?
כן, אבל כאשר העסקה הזו נעשתה, הוא אמר לו, אני מוכר לך שדה אחת מכל החמישה. זאת אומרת, הוא התכוון לקנות שדה אחת, לא להתחיל להתעסק עם חמישית מכל החמישה.
הוא לא בחר איזו. אז בפועל, מה שיצא, זה שיש לו חמישית בכל אחת מהשדות. לא, זה הכל, זה מושג מוגדר היטב ברמה המשפטית, זה שותפות.
לא, זה יש גם היום, יש במושה, מה שנקרא, שיש לך, יש היום זכויות במושה, במבב שיניים, שיש לך סנטימטר בכל אחד מהחלקה, ולשני, שהוא שותף איתך גם כן יש סנטימטר, זה לא מכולק, אלא לכל אחד יש בכל מקום החלקה.
הר"ן בתחילת פרק השותפים בנדרים, אז הוא מביא מחלוקת ראשונים בשאלה איך מגדירים שותפות. יש כאלה שמגדירים שותפות כחצי לא מבורר בשדה, יש כאלה שטוענים שבכל גרגיר בשדה יש לכל אחד חלק.
אבל באמת כאשר יש דבר כזה במושה, קשה מאוד לעשות עסקאות, אתה חייב לפרק את השותפות.
בסדר, לפרק את השותפות זה גם דרך. מה הבעיה? או שאתה מחלק את זכויות השימוש. בהלכה שזה, אתה מחלק את זכויות השימוש. נכנסים לסוגיות של ברירה, זה מאוד מעניין. ברגע שאתה משתמש בשדה, אז כל השדה שלך. כשאתה יוצא והוא משתמש, כל השדה היא שלו. ואז פורסים את זה למשל על ציר הזמן. נגיד אם אתה יש לך רק 20% ולא 80%, אז על פני ציר הזמן אתה משתמש ביום אחד והוא בארבעה כנגד, או איכשהו מתרגמים, והרי בסך הכל מדובר על שווי כלכלי. אז בשדה זה פשוט, בקידושין זה יותר מסובך. בכל אופן, אז אמרתי שהכלים, נקרא לזה המתמטיים, לטפל בשני סוגי הספקות האלה, זה פאזי לוג'יק, במציאות עמומה זה לוגיקה עמומה, ובספקות זה הסתברות. ויש דמיון לשני הדברים, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אחר כך דיברתי על המושג חלוט, והטענה שם הייתה, בשורה התחתונה, שהסטטוס המשפטי של אדם או של חפץ, הוא נגזרת של איזשהו מצב כביכול עובדתי או מטה משפטי. אני אומר שאישה היא אשת איש, אז אמרתי בזה לא רק שיש עליה דינים כאלה או אחרים, אלא יש לה איזשהו רובצת עליה כביכול חלוט, אשת איש, חלויס, אשת איש, וההשלכה של העניין הזה זה הסטטוס המשפטי שלה. זאת אומרת שהיא אסורה על העולם, שהיא מותרת לבעלה, מחויבויות ההדדיות, כל הדינים האלה של, של זוג נשוי. אבל קודם כל יש איזושהי מציאות, מציאות שממנה נגזרות ההשלכות האלה, ואז ראינו שאמרתי שם שאתה יכול לדבר על אישה שהיא אשת איש וגרושה בו זמנית. שזה בעצם דומה קצת לשתי אנשים שמקודשות בו זמנית. כי יש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה. מבחינת ההשלכות, הנה הדוגמה, מבחינת ההשלכות, אז מה עושים? לוקחים את ההשלכה של הדין הישיר ומתעלמים מדין ההיעדר. נגיד, אם אני שואל אם היא מותרת לכהן, אז מצד הגרושה שבה היא תהיה אסורה לכהן, מצד הפנויה שבה היא תהיה מותרת לכהן. אז בשורה התחתונה היא אסורה לכהן. כי מצד הגרושה היא אסורה. מצד הפנויה היא לא, זה לא חובה להתחתן עם הכהן, זה רק מותר. מותר זה היעדר, מותר זה לא משהו ישי. אז מה שקובע זה הדין הישי. אז זה דומה לדיני ספקות, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, וזאת ההשלכה של העניין. אגב, הבאתי כמה ראיות או כמה השלכות הלכתיות לתפיסה המטה-משפטית הזאת. אמרתי למשל, שביטת בהמתו. למה אם הבהמה שייכת ליהודי, אז מוטל עליה לשמור שבת? שהבהמה תשמור שבת. זאת אומרת, אם הבהמה קוצרת... מה?
רק בית שמיים.
לא, לא, בשביטת כלים זה בית שמיים. השביטת בהמתו זה מוסכם. בשביטת בהמתו יש מחלוקת ראשונים, אבל ריטב"א ותוספות ריד, יש מחלוקת ראשונים בשאלה מה זה שביטת בהמתו. בתפיסה, אני חושב של התוספות ריד, אני לא זוכר מי מהם אומר מה, בתפיסה של התוספות ריד נדמה לי, אז זה אומר שלבהמה אסור לחלל שבת. זאת אומרת, אם הבהמה עושה משהו שאם אדם היה עושה אותו, הוא היה מלאכה, אני עברתי איסור דאורייתא. אני בעל הבהמה, למרות שאני לא הייתי שם ולא עבדתי איתה, ולא, זה לא לחרוש עם הבהמה. לחרוש עם הבהמה אני עובר על איסור חורש. זה לא קשור לשביטת בהמתו. כשהבהמה שלי הולכת וחורשת לבד, בלי קשר אליי, אז אני עובר את האיסור של שביטת בהמתו. מה? בפשטות זה עשה, כן. יש, אני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי שיש על זה דיון מעניין. בפשטות זה עשה, כן. מה אני אנוח. אז גם שם השאלה היא למה העובדה שהבהמה היא שלי גורמת לזה שכשהיא עושה מלאכה בשבת אני עברתי איסור. אם זה שהבהמה היא שלי זה בסך הכל אוסף של זכויות או איסורים על אחרים, אז למה שיהיו לזה השלכות בהקשרים של שמירת שבת? מה זה קשור? לי מותר לעבוד עם הבהמה הזאת בשדה שלי ולמישהו אחר אסור בלי רשות שלי. יש לזה השלכות. אם רק ההשלכות היו קיימות, לא הייתי מצפה לדינים שלא קשורים לחושן משפט. אז לכן הרוגצ'ובר מביא את זה, והוא אומר שמכאן רואים שבאמת הבעלות על הבהמה זה איזשהו סוג של זיקה מטאפיזית ביני לבינה, וההשלכות ההלכתיות הן השלכות של המצב המטאפיזי, הן לא מהותו של המצב המשפטי. המצב המשפטי הוא רק תוצאה, תוצאה של איזשהו מצב מטא-משפטי.
אז אתה תמיד יכול להפקיר את הבעלות המטאפיזית ולהישאר רק עם ההשלכות.
איך אתה יכול? אם אתה מפקיר את הבהמה, אין לך השלכות, נכון.
אני לא יכול להפקיר חלק מהזה?
אתה יכול לעשות הפוך. אתה יכול להפקיר את העבד, נגיד, הבאתי את התוספות הזה, נכון? זו עוד דוגמה הייתה, של עבד שמעוכב גט שחרור, שהאדון שלו יפקיר אותו. עכשיו, בשביל להוציא עבד, אני מדבר על עבד כנעני. בשביל להוציא אותו לחירות, אתה צריך גט. זה אסור בעצם לביטול הזה של העולם בהמתה ועודו. באופן עקרוני, צריך לתת לו גט כדי להוציא אותו. עכשיו, מה קורה אם מישהו יפקיר אותו? לא נתן לו גט. אז בלשון האחרונים קוראים לזה שיש לי בו קניין איסור, אבל קניין הממון פקע. אבל נשאר קניין האיסור. עכשיו, הגמרא אומרת שמי שחובל בו, משלם לרבו. והראיה היא ש... בלמד של עבד, אם שור נוגח את העבד והורג אותו, יש קנס שהתורה הטילה 30 של עבד, שמשלמים לרבו של העבד. ומעוכב גט שחרור גם משלמים את הקנס לרבו. ואז הגמרא אומרת, מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה. סליחה, זה התוספות הוא אומר. מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה. כמו שאם הורגים את השור, משלמים את הלמד של עבד לרבו, אז הם היו חובלים, הורגים את העבד, סליחה, משלמים לעמד של העבד לרבו, גם אם חובלים בעבד, אז גם כן משלמים את התשלום לרבו. אז שואלה זה הפני יהושע, מה הקשר? לעמד של עבד זה כנס. כנס זה עונש על מי שעשה את זה. עכשיו, אם העבד מת, ואנחנו רוצים להעניש את בעל השור שעשה את זה, מה תעשה? למי הוא ישלם? העבד כבר לא פה. למי הוא ישלם? אז הוא משלם לאדונו שלהם. למישהו צריך לשלם, נכון? זה בסדר, זה כנס, התורה חייבה את זה, זה לא פיצוי על מה שעשית. אבל בחבלה, תשלומי חבלה הם ממון, הם לא כנס. אתה חבלת, אתה צריך לפצות אותו על הנזק שקרה, את מי אתה צריך לפצות? האדון הרי לא יכול לעשות עם העבד כלום, הוא לא הפסיד שום דבר, העבד כבר לא שייך לו ברמה הממונית. אז למה תשלומי חבלה הולכים לרבו של העבד? מה זה, מה לי קט לקולה? קט לקולה זה כנס, קט לפלגה זה תשלום, זה פיצוי. אז אני אמרתי שם, אני חושב שזה גם מה שהפני יהושע מתכוון, אני גם שאלה לי איזה ויכוח עם המגיד שיעור שלי בישיבה על העניין הזה, אבל אני טענתי שם, זה מה שהפני יהושע טוען, שמה פירוש, הלכנו אחרי זה לדין תורה אצל אחד הרמים האחרים, נשמע לכם, אצל אחד הרמים האחרים בישיבה, והוא היה הסנגור שלי, הרב שלי שהתפקחתי איתו. אז הוא שואל את הרב השני, למה קוראים לזה קניין איסור, לדבר הזה שנשאר, לסטטוס הזה שנשאר, מה זה קניין איסור? הוא נשאר בסטטוס של עבד, אז זה קניין, למה קניין? אז הטענה בעצם הייתה שיש לי בו קניין, למרות שאין לי שום זכויות. אני לא יכול לעשות איתו עבודה, הוא לא שייך לי, מציאתו לעצמו, זאת אומרת לא לי, הוא לא שייך לי בשום צורה קניינית. אבל הזיקה המטאפיזית בין לבין, הוא עדיין ממוני. הוא ממוני במובן שהוא עדיין קשור אליי, במובן המטאפיזי, במובן של שביטת בהמתו, כאילו באותו מובן שדיברתי קודם. רק ההשלכות המשפטיות כבר לא קיימות. הזכויות הממוניות שזה מקנה בדרך כלל, אין במצב כזה, כי הפקרתי אותה. בסדר? ולכן, הטענה הייתה שאם אני, זה אמרתי בסוף במהירות, שאם מישהו חובל בעבד שהוא שייך לי, למרות שאני לא הפסדתי כלום, כי אני לא יכול לעשות בו שימוש, אני לא יכול לעבוד איתו, לא יכול שום דבר, התשלום ילך אליי. זה חידוש בדיני חובל. מה?
אתה פוגע בעבד.
נכון. והטענה היא שהתשלום הולך לאדון לא כי האדון הפסיד. האדון לא הפסיד במקרה הזה, אבל אם הוא האדון, אז התשלום הולך אליו. אז התשלום הולך לבעל הרכוש. איך אנחנו מבינים למה אתה... לא, לא כנס, ממון.
אם היה כנס לא הייתה שאלה.
נכון. וממון. לכנס אין בעיה. הנקודה היא שאנחנו תופסים למה זה הולך לבעל הרכוש, כי צריך לפצות אותו, הוא זה שהפסיד. הטענה שלי לא. זה הולך לבעל הרכוש כי תשלום נזיקי הולך לבעל הרכוש שנפגע. בדרך כלל בעל הרכוש הוא גם זה שנזק ואותו צריך לפצות. אבל זה רק במקרה. לא בגלל זה זה הולך אליו. זה הולך אליו כי התשלום צריך ללכת אליו. זאת הטענה. מה?
אין בזה יקרה. העבד יושב שם נפגע. הוא רוצה ללכת לעבוד אולי אצל מישהו אחר.
השאלה איך אתה מבין, התשלומי הנזיקים. גם בתפיסות המשפטיות, השאלה אם אתה צריך להחזיר מצב לקדמותו, או שזה איזשהו תשלום עונשי. יש פה כל מיני...
מי אשם במרוכב שחרור הבעלים, שהוא לא נותן לו את הגט שחרור, לא?
שני, זה גרמה.
הוא גורם לכל המצב הזה,
והעבד יוצא... טוב, זה דיון אחר, אבל זה לא קשור למה שהוא אשם. מה שהוא אשם כלפי העבד זה לא רלוונטי. עכשיו מי שהזיק לעבד זה לא הבעלים, זה מישהו אחר.
בסדר.
השאלה, למי הוא משלם? השאלה מה ביני לבין העבד, שהעבד יתבע אותי על דיתו.
הוא לא היה מעוכב שחרור, אז העבד היה כן מקבל את זה.
בסדר, הוא כן מעוכב להיות שחרור. הוא רוצה שאני אשחרר אותו,
שיפנה לבית דין. אין אף אחד שמתרעם על זה.
שיפנה לבית דין ויכריחו אותי לשחרר אותו. זה לא קשור, השאלה הנזיקית היא שאלה שעומדת לעצמה. יכול להיות שיש הרבה שמתרעמים על זה, זה הדין. למה נזכרתי בזה? כי שאלת אם אפשר להפקיע את המצב המטאפיזי, ולהשאיר את הזכויות. אני חושב שאי אפשר, אפשר לעשות הפוך. במעוכב גט שחרור זה מצב הפוך. המצב המטאפיזי נמצא, אבל הזכויות לא נגזרות ממנו. כן? זאת אומרת, בדרך כלל, כשיש מצב מטאפיזי כזה, אז מתלוות לזה זכויות. פה לא מתלוות לזכויות. יש רק את הסיבה בלי המסובב. כן? זאת הטענה. טוב, זה מה שעשינו עד עכשיו. מה שאני רוצה... לעשות היום זה לדבר קצת על מצב ביניים. דיברנו על ספק אפיסטמי וספק אונטי, כן? הנושא שלנו הוא סובייקטיבי ואובייקטיבי, אני מזכיר. אז הספק האפיסטמי זה ספק סובייקטיבי, והספק האונטי זה ספק אובייקטיבי, אני רוצה להביא משהו שהוא איזושהי קטגוריות ביניים. זה הסוגיה של ספק פסיק רייז'ה, סוגיה מפורסמת, מחלוקת אחרונים בשאלה הזאת, אבל קודם כל כמה הקדמות. הקדמה ראשונה, במלאכות שבת נחלקו תנאים בשאלה האם דרושה כוונה כדי לעבור על מלאכת שבת. זאת אומרת, אם מישהו עושה מלאכה בלי כוונה, אז השאלה אם הוא חייב או פטור. רבי יהודה אומר שהוא חייב, אם לא מתכוון חייב. רבי שמעון אומר, האמת שזה לא רק במלאכות שבת, זה בכל התורה. אינו מתכוון בכל התורה. ואינו מתכוון, אז רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פוטר.
חוץ מחלבים ורעיות.
מה? כן, שכן, נכון. באופן עקרוני, אבל בכל התורה, וגם רב חיים טוען שיש הבדל בין כל התורה לבין שבת, שזה ידיעה וזה כוונה. המושג כוונה בעצם מתפרש בשתי צורות שונות. הקשרים שונים, אבל נעזוב כרגע את הפרטים. אז זה הדין של אינו מתכוון. מה הכוונה? נגיד אם מישהו גורר ספסל כדי להעביר אותו ממקום למקום, ותוך כדי הגרירה הוא יוצר חריץ בקרקע. לעשות חריץ בקרקע בשבת חייב משום חורש. אבל הוא לא התכוון לחרוש, הוא התכוון לגרור את הספסל. אז הוא פטור. לפי רבי שמעון הוא פטור, כך פוסקים להלכה שהוא פטור. אז זה אינו מתכוון, אבל יש לדבר הזה הסתייגות. מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות. מה זאת אומרת? אם נמשיך עם הספסל והחריץ, אם כאשר הבן אדם גורר את הספסל, הקרקע היא כזאת שבהכרח ייווצר חריץ, קרקע רכה כזאת, שברור שאם אתה גורר את הספסל נוצר חריץ, אז למרות שכשגררת את הספסל לא התכוונת לחריץ. אתה בעצם רצית רק להביא את הספסל ממקום למקום. אבל אם זה ברור מראש שייווצר חריץ, אז אתה כן חייב.
אתה צריך לצפות.
כן, אז רבי שמעון טוען שאתה בעצם כן חייב. עכשיו, היית צריך לצפות זה כבר נקודה עדינה. כי גם כשהקרקע היא לא רכה, אבל סביר להניח שיצא חריץ, היית צריך לצפות שיהיה חריץ. לא צריך 100% בשביל לצפות, ועדיין אתה פטור. בשביל להיות חייב זה צריך להיות בוודאות, לא בספק, אוקיי? אם זה ספק, אז זה לא פסיק רישא. המושג פסיק רישא זה לחתוך את הראש. פסיק רישא, כן? זה מישהו רוצה לתת לבן שלו כדורגל, לשחק כדורגל בשבת, אז לוקח את התרנגול, חותך לו את הראש, ונותן את הראש לבן שלו כדי לשחק איתו כדורגל. תוך כדי זה איכשהו התרנגול להפתעתו מת. לא יסתדר בלי הראש שלו. אז הוא אומר, טוב, אני התכוונתי לייצר פה כדורגל, לא התכוונתי להרוג את התרנגול. לא פסיק רישא ולא ימות, אתה חותך לו את הראש והוא לא ימות. זאת אומרת, אם ברור שהפעולה או התוצאה השנייה תקרה כתוצאה מהפעולה שאותה עשית, אז אתה חייב למרות שלא התכוונת. ושימו לב, אתה עדיין לא מתכוון. זה לא הופך אותך למתכוון. זה קצת תלוי במה שדיברתי קודם. אם אינו מתכוון היה לא יודע שזה יקרה, אז אפשר להבין שהפסיק רישא הופך אותך לכן יודע. אתה יודע. אבל אם אינו מתכוון פירושו לא בשביל זה עשיתי את זה, אני יודע שזה יקרה, אבל אני התכוונתי להעביר את הספסל, אני לא התכוונתי לחרוץ את החריץ. אז מה משנה אם זה בוודאי יקרה? מה זה מעניין? אתה רואה, אני לא בשביל זה עשיתי, זה לא שאלה שאני יודע ולא יודע. אז פה, אני חושב שהדרך להסביר, יש בקובץ שיעור אם רוצה לטעון את הטענה הזאת. פה צריך כנראה להגיד ש... נגיד, בתפיסה הראשונה של אינו מתכוון זה שהוא לא יודע, אז זה שבפסיק רישא רבי שמעון מודה שהוא חייב, זה בגלל שהוא כן יודע. שבפסיק רישא זה ברור שזה יקרה, אז הוא יודע. אבל אם אנחנו תופסים את אינו מתכוון כמישהו שלא מתכוון, לא שלא יודע, אז למה פסיק רישא רבי שמעון מודה? וזה גמרא שרבי שמעון מודה. אז למה? התשובה היא כנראה שזה שאתה לא מתכוון זה רק סימן, זה לא סיבה. זאת אומרת, העובדה שלא התכוונת למשהו רק אומרת שהדבר שנוצר לא קשור אליך. כי לא התכוונת אליו. אז אי אפשר לקשור את הפעולה הזאת אליך. זאת אומרת, זה לא שנדרשת כוונה כתנאי מהותי לחיוב, אלא שאם לא התכוונת, אז הפעולה שנעשתה לא נחשבת כפעולה שלך, במובן מלא לפחות. אוקיי? אז פה, אם בוודאות הדבר הזה יצא מתוך מה שאתה עשית, יכול להיות שזה מספיק כדי לקשור אליך את התוצאה הזאת. למרות שמבחינת הכוונה אתה עדיין לא מתכוון, אבל אם הכוונה היא רק תנאי, היא לא הדבר, היא לא הדבר המהותי שנדרש, אלא רק אם יש כוונה אז הפעולה קשורה אליי, אם אין כוונה אז היא לא קשורה אליי. יכול להיות שיש מנגנון אחר שיקשור את הפעולה אליי, גם אם אני לא מתכוון. למשל מנגנון הידיעה, או מנגנון הוודאות, כן, של הפסיקריישה. ואז יכול להיות שלמרות שאינו מתכוון הוא לא יודע, אבל אם זה יהיה פסיקריישה, סליחה, לא מתכוון הוא לא מתכוון, מה שלא יודע, הפוך, כן יודע הוא לא מתכוון, אז ועדיין אם זה יהיה בפסיקריישה אתה תהיה חייב. למרות זה לא הופך אותך למתכוון. אני רואה בהמשך את ההשלכה של, של ההבחנה הזאת, אבל זה, את זה תזכרו. שאפשר להבין שהפסיקריישה הופך אותי למתכוון, ואפשר להבין שהפסיקריישה קושר את הפעולה אליי, למרות שאני עדיין לא מתכוון. אוקיי? שתי אפשרויות להבין למה מודה רבי שמעון בפסיקריישה שהוא חייב. עכשיו, יש, כמו שאמרתי, האחרונים דנים במצב שהוא ספק פסיקריישה. מה זאת אומרת? כתוב בשולחן ערוך ככה. כל שבמינו ניצוד חייב עליו. במלאכת צעידה, אז אם הניצד בעל חיים שרגילים לצוד אותו, שבדרך כלל אנשים צדים אותו, זה נקרא שבמינו ניצוד. אז חייב עליו. אין במינו ניצוד, פטור אבל אסור. אם יש בעל חיים שאנשים לא צדים אותו. אתה צדת אותו, אז זה איסור דרבנן. ילקח זבובים, אף על פי שאין במינו ניצוד, אסור לצודן. זבובים זה לא משהו, כן? לא מכיר את הציידים הבריטים שיוצאים לצוד זבובים. מכיר את הזבובים.
לצוד כדי להרוג, זה לא נחשב לצוד?
לא, זה המלאכה שאינה צריכה לגופה.
כלומר לצוד כאן זה רק לצוד על מנת להשתמש בו.
כן, כן. לצוד, מה בדף ג' בשבת שם לגבי לצד נחש. לצד נחש זה מלאכה שאינה צריכה, כזה שהוא לא יקיש אותי. הוא רוצה להרוג אותו, אבל לא באמת שאני צריך את הנחש. הוא צד אותו, הורג אותו, משנה. אז... אז מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז אסור מדרבנן. אין במינו ניצוד. עכשיו, אומר הרמ"א שם ככה, ולכן, יש להיזהר שלא לסגור תיבה קטנה, או לסתום כלים שזבובים בו בשבת. אומרת, אם אתה סוגר איזושהי תיבה, למה היא צריכה להיות קטנה? כי אם זו תיבה גדולה, זה לא נקרא לצוד. לצוד פירושו של הדבר הוא בשליטתך, זה רק כשהחלל הוא קטן, אוקיי? אז אם יש תיבה קטנה ואתה סוגר אותה, אם יש בתוכה זבובים, אז אסור לך לסגור, למרות שאתה לא מתכוון לצוד את הזבובים, אתה רק רוצה לסגור את התיבה. אבל זה פסיקריישה, כי אתה, הזבובים שבפנים ייצודו בהכרח אם אתה סוגר את התיבה. לכן הוא אומר, או לסתום כלים של זבובים בשבת, דה ופסיקריישה שייצודו שם. ויש מקילים במקום שאם יפתח הכלי ויתלה משם יברחו. יש כאלה שמקילים, הם טוענים שאם בשביל, אם אתה רוצה בשביל להשיג את הזבוב, תצטרך לפתוח את הכלי. איך תשתמש בזבוב? לא יצויר שאתה רוצה להשתמש בזבוב. איך תשתמש בזבוב? אתה צריך לפתוח את הכלי, אבל כשתפתח את הכלי הוא יברח. מה אכפת לך שהתיבה היא קטנה? השאלה קונספטואלית, יש מקילים, זה מחלוקת. למה זה מחלוקת? כי זה ברור מה שאמרתי קודם זה בדיוק העניין, זאת אומרת, השאלה היא, אם הצעידה היא צעידה כדי להשתמש, אז ברור שאתה, השאלה איך אתה משתמש בזבוב, אם בשביל להשתמש אתה פותח את התיבה, אז לא עשית שום דבר. אבל אם הצעידה היא בשביל להשתמש, אז זה לא חשוב אם התיבה היא גדולה או קטנה. אתה בכל כך לא משתמש בזבוב כי הוא בתוך התיבה, אתה משתמש בזבוב כשאתה מוציא אותו, נכון? כשאתה מוציא אותו, אז כשתפתח את התיבה הוא במקום כך הוא יברח. האיסור דרבנן של אין במינו ניצוד היה מקום להגיד שיש איסור דרבנן גם אם אתה לא הולך להשתמש בדבר, כי בכל כך זה דבר שלא משתמשים בו. למה אין במינו ניצוד? בזבוב. כי לא משתמשים בו, אין מה להשתמש בזבובים. יש מאלה שעושים תחרויות כאלה. נכון, אין שימוש בזבובים, אלא מה? אסרו מדרבנן גם דבר שאין במינו ניצוד, אז יש מקום להגיד, אסרו את זה גם במקום שצדת אותו למרות שהוא לא עומד לשימוש שלך. אז אם זה כך, יכול להיות שהקריטריון של פתיחת התיבה הוא לא רלוונטי. כי קריטריון של פתיחת התיבה אומר שאם אתה רוצה להשתמש בו, הרי תצטרך לפתוח את התיבה. ו- וכשתפתח את התיבה הוא יברח, אז זה לא נקרא שהוא ניצוד ועומד. אבל אם באמת האיסור דרבנן של אין במינו ניצוד, הוא איסור שמוותר על, 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 על זה שזה יעמוד לשימושך, כי במקור כך מדובר עומד דבר שאין במינו ניצוד, אז מה אכפת לי כשאני אפתח את התיבה הוא יברח. תכלס, צמצמתי אותו לתוך חלל קטן וצדתי אותו. לא משנה שזה לא עומד לשימושי כרגע. אני חושב שזה, בפשטות זה נדמה לי הוויכוח פה בעולם.
הקריאה האופיינית זה שאתה סוגר את התיבה כדי שהזבוב לא יפריע לך גם.
כן.
אתה רוצה להשאיר אותו בפנים, אז אתה לא הולך להשתמש בו. אתה הולך לא להשתמש.
זאת אומרת, זו עוד אפשרות להסביר את אלה שלא מתחשבים בזה שאם אני אפתח את התיבה. זה תלוי, כן. מלאכה שרצה על גופה באיסור דרבנן, יש תרומת הדשן שמתיר את זה. הצעידה הזאת זה מחשה הצעיר גופה ביסור דרבנה. טוב. בכל מקרה, אז כך אומר הרמ"א. עכשיו, הטור, שבעצם הוא המקור לרמ"א הזה, הוא מביא את ספרי בעל, את דברי בעל התרומות, זה המקור לה. אז הוא כותב ככה. כל דבר שבמינו ניצוד, חייב. אין במינו ניצוד, פטור. אבל, פטור אבל אסור. ילקח, זבובים, אף על פי שאין במינם ניצוד, אסור לצודם. לכן כתב בעל התרומות שאסור לנעול בשבת התיבה שיש בה זבובים, אלא ייתן סכין או שום דבר בין הכיסוי לתיבה, בעניין שיוכלו לצאת משם. הוא תשאיר מרווח שהזבובים יוכלו לצאת, כי אחרת אתה עובר על איסור צעידה. ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה. שאין הזבובים ניצודים בתיבה, שאם בא לפתוח התיבה ולתלם, יברחו. ולא דמי לדבורים בכוורת, זה קטני פורסים מחצר, לא משנה, כי זה משהו אחר. אז מה זה שאין צריך לדקדק בזה, שאין הזבובים לצודים בטבע, זה הדעה השנייה בשולחן ערוך. משום מה, יש מהאחרונים שרוצים לטעון פה, ולדעתי זה לא מתחיל בכלל בלשון הטור, שאין צריך לדקדק בזה, הוא מתכוון למצב שבו אני לא יודע אם יש זבובים בטבע. אני לא צריך לדקדק לבדוק בתוך הטבע אם יש זבובים או לא. כן? אפשר לשאול את השאלה, מה קורה האם יש פה תיבה קטנה, נגיד לצורך הדיון, אני לא יודע אם יש בפנים זבובים או לא. אם יש בפנים זבובים, אז יש איסור לצוד. בסדר? לשיטה שיש איסור לצוד. אוקיי? עכשיו אני לא יודע אם יש זבובים. זה ספק, נכון? אז מה הדין במצב כזה? אז פה, התז כותב ככה. ולכן יש להיזהר בזה, הטור בשבעל התרומות כתב לסור בזה וכתב עליו, ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה. ונראה לי דברי הטור נכונים, אומר התז. ותחילה נדקדק לשונו שכתב ונראה לי שאין צריך לדקדק בזה, ולא כתב ונראה לי שמותר. אלא זה גם הוא סביר עלי שאסור כשרואה זבובים בוודאי בטבע. אלא זה כאמר שאין צריך לדקדק אחרי זה לעיין אם יש שם זבובים. פשוט לא מתחיל, לשון הטור. דיוק מופרך. אבל ככה התז אומר. ההלכה של עצמה היא הלכה מעניינת, צריך לבדוק אותה, יש לה מקום. אבל הדיוק בלשון הטור לדעתי לא מתחיל. אבל ככה הוא כותב. ואז הוא אומר, ועל הקושייה השנייה של הטור לא משנה, הוא מביא שם את הקשיים מסוימים של הטור, והוא אומר, חדד, אפילו אם בוודאי יש זבובים, לא קרוי ניצוד, כמו דבורים. ועוד, אפילו אם תאמר דה בוודאי, הווה פסיקי שווה אסור, מכל מקום בספק אם יש שם זבובים, יש להתיר. דה שם אין פסיקי שע, כי זה הווה ספק פסיקי שע, והווה דבר שלא במתכוון הוא מותר. מה הוא אומר? הוא אומר, למה לא צריך לדקדק בזה? אתה בספק אם יש זבובים בתוך התיבה או לא. אתה לא צריך להסתכל לפני שאתה סוגר את התיבה, לוודא שאין זבובים. מקסימום יהיה זבובים, לא נורא. למה? אז הוא אומר, כי אם לא, נגיד שלא דקדקת, עכשיו אתה בספק אם יש או אין זבובים, נכון? אז אם אתה בספק אם יש או אין זבובים, זה לא פסיק רשע. פסיק רשע זה רק במצב שבו בטוח יעבר איסור כשאתה תעשה את הפעולה. אם אתה סוגר את התיבה, בטוח עברת על איסור צד, נכון? כמו עם הספסל והחריץ. עכשיו פה, כיוון שאתה לא יודע אם יש או אין זבובים בתיבה, אז לא בטוח שיעבר איסור, נכון? אם יש זבובים יעבר איסור, אם אין זבובים לא יעבר איסור. ממילא, כיוון שזה אינו מתכוון, אתה הרי סוגר את התיבה לא בשביל הצוד. אם אתה סוגר את זה בשביל הצוד, אז ספק איסור. אבל אם אתה סוגר את זה לא בשביל הצוד, אז בעצם זה אינו מתכוון בכלל לגבי הצידה. אתה סוגר בשביל לסגור, לא בשביל הצידה. הצידה בא באינו מתכוון. ואם לא בטוח שזה יקרה, אז אינו מתכוון בלי פסיק רשע. אז מה הבעיה? למה צריך לדקדק? אומר אתה, זה ברור שזה לא מתחיל.
כן, אבל אתה יצרת את הספק בזה שלא בדקת.
בסדר, אז מה? לא, אני לא יצרת, אני הייתי בספק. לא פשטתי אותו, לא שיצרתי את הספק.
אוקיי, לא...
אתה אומר שבמקום שאפשר לברר, זו שאלה גדולה בפוסקים. במקום שאפשר לברר, השאלה אם אני יכול ליישם מדיני ספקות. או שבמקום שאפשר לברר, זה לא נקרא בכלל ספק. תברר, אבל לא תהיה בספק. מהתז הזה נראה, אמרתי, בטור הדיוק הזה לא נכון. אבל התז, איך שהוא לומד, אז ממנו נראה שלא צריך לדקדק. זאת אומרת, אם אתה בספק, אז תנהג בדיני ספקות, אוקיי? אז על זה... וכן נראה לי להלכה, מסיים התז, אני מדלק כרגע לראיות שהוא מביא, הלכה למעשה, ואם רואה שם זבובים, יפריח תחילה מה שיפריח. אבל אין צריך לחפש אחר זה. זאת אומרת, אם אתה רואה את הזבובים, תעיף אותם. אבל אם אתה לא רואה זבובים, לא, סגור את התיבה, אתה לא צריך, לא צריך לדקדק בזה. עכשיו, על זה רבי עקיבא איגר חולק. רבי עקיבא איגר טוען שזה אסור. הוא אומר שהדבר הזה נקרא ספק איסור בפסיק רשע. וזה לא, אינו מתכוון בלי פסיק רשע. זאת הטענה שלו. הרבי עקיבא איגר בעצם נמצא בכלל ביורה דעה, לא באורח חיים, לא הלכות שבת. שם כתוב ככה, ברמ"א מביא שם, יש אומרים דאסור לחטות האש תחת קדרה של עובד כוכבים, לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב, פעמים בשר. והמחטא תחת קדרה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב. ואת אם אתה מבעיר אש מתחת לסיר של עובד כוכבים, של גוי, שלא מקפיד על בשר וחלב, אז בלוע בתוך הסיר בשר או חלב או משהו כזה, ואתה יכול להגיע למצב שבו אתה בעצם מבשל בשר וחלב. אנחנו יודעים שבהלכות שבת, וגם בהקשר, גם בבישול בשר וחלב, הרי מי שמבשל זה הסיר והאש, מה זה קשור אליי? איך זה, מתי האדם נקרא מבשל? אני רק גרמה, אני שמתי שם את האש, האש מבשל. להדליק את האש זה נקרא לבשל. זאת אומרת, להדליק את האש מתחת לתבשיל זה מה שנקרא לבשל. זה מלאכת בישול. למרות שהמלאכת, מלאכת הבישול עצמה נעשית על ידי האש, לא על ידי. כמו, קצת מדמים את זה לזורע. יש כל מיני שאלות מעניינות.
למרות
אבל
אם הוא עשה את זה מערב שבוע, זה גם יהיה איסור בישול.
זה בדיוק הדיון, הרשע של מיוחס חינוך, עם האגלטל, עם ההשוואה בין זורע לבין מבשל. מה קורה כשאתה שם את, מדליק את האש לפני שבת וזה מתבשל לתוך השבת. אמרת שאתה זורע לפני שבת, וזה נגיד נקלט בתוך השבת. מה?
רגע, ואז מה, זה חשוב לאיסור בישול? מעיקר הדין, אם אתה שם את זה
מלך... בגמרא כתוב שלא. אבל השאלה היא למה, כי בזורע יכול להיות שכן.
זאת אומרת, אם אני זורע בשעה לפני שבת, זה...
זה נקלט בשבת, אז אני חסכי לורדן בזה והגלטל, אם זה כן או לא, שזה מחלוקת ראשונים אולי. שאלה, מה ההבדל בין זורע לבין מבשל? הטענה ש... אחת הטענות אגב שעולות שם זה שבזורע האיסור הוא באמת על הקליטה. וההנחה בקרקע זה פשוט היחידים זה שאם אתה הנחת בקרקע אתה חייב על הקליטה. בבישול האיסור הוא על עצם הדלקת האש.
זאת אומרת גם בלעדיך זה
קורה. זה קורה בלעדיך, האש מבשלת. אבל ההגדרה של האיסור זה לא שהבישול שנוצר, הבישול שנוצר הוא תנאי. האיסור זה להדליק את האש מתחת לתבשיל, זה האיסור. יש הבדל בהגדרה בין מלאכת מבשל למלאכת זורע.
מה, יש קצת שאלה שמזר לפני שבת יהיה איפור?
חסכי נוח מדבר על זה, כן?
לא, אני חושב לי שמדבר על שמזרה בשבת.
נקלט במוצאי שבת.
לא, הוציא את זה לפני.
עד כמה שאני זוכר מדברים בשני הציורים. ככה לפחות עד כמה שזכרו לי. לא משנה, שם זה עולה העניין הזה של הגרמה הזה שאתה עושה בזורע וב... ובמבשל. אבל לענייננו...
הרי הוא שופט גדרה על האש, היא רם חייב
לשמור בסדר. זה אותו דבר. מה לי שם את האש מתחת לגדרה או את הגדרה על האש, כן, זה אותו...
אבל אם הוא שם את האש הזה לא צריך איסור מבשל, הוא נראה לי כבר עובר על איסור מביר.
מה?
אם מדליק את האש...
הוא עובר גם על איסור מבשל. אגב, הוא יכול להבהיר בכלל מותר לו, כי הוא צריך אש לצורך לראות. החולה רואה שם, צריך את האור כדי לראות. אבל הוא עושה את זה מתחת לסיר. טוב. חילות כמו מנחס חינוך.
הוא דיבר גם על ציר בן יומו, או אפילו הבליעה של הבשר
וחלב? לא משנה, בגדרי הבשר וחלב, איפה שיש איסור של בשר וחלב, מעזוב כרגע את השאלות ה... אז כך אומר הרמ"א, אוקיי? כי באיסור בשר וחלב יש איסור על עצם הבישול, לא צריך אחרי זה גם לאכול או משהו, כן? הבישול של בשר וחלב הוא עצמו. אז הקיבייגר שואל שם, קשה לי, הרי אינו מתכוון לבשל, רק לחטות באש. ופסיקרי שלא אוהב. לשם הלא בישלו עובד כוכבים בהקדרה, בשר וגם חלב. אתה לא יודע שעובד כוכבים, שהגוי בישל שם בשר בחלב. יש חשש, נכון? עכשיו, אני לא מתכוון לבשל. אני מתכוון לחטות את האש, אוקיי? אז למה שזה יעשו? זה לא מתכוון שהוא לא פסיק רשע.
אולי שם חזקה.
מה?
אולי שם חזקה.
זה חזקה.
הוא בישל בשר וחלב.
הם ככה הם עושים
בדרך. אני אמר, יש לו הרבה סיר. לא כל דבר הוא מבשל בשר וחלב. איזה חזקה? לא חושב שיש פה חזקה. יש חזקה שהוא לא נזהר, אבל אין חזקה שבכל סיר זה בשר וחלב. אתה לא יכול להחליט שאין ערבוב בשר וחלב אצל הגוי. נגד זה יש חזקה. אבל לא שיש בהכרח ערבוב. אם הוא צמחוני. בלו הבשיר.
מה?
בלו הבשיר.
בלו
בשר, לכאורה
אם
הוא
בשיר שנמצא הרבה זמן,
לכאורה אם הוא נכנס פה 24 שעות מה שאורן שאל קודם, אם זה עבר מעט לעט אז אתה...
לא, אז מה, אם זה לא הולך מעט, אם לא הולכים על מעט לעט.
כן, אנחנו מניחים שיש פה איך איתים של ערבוב בשר בחלב. לא חשוב כרגע דיני תערובות בהקשר הזה.
אם היה, כמו שהוא אמר, נניח להיה רוסטר עובדי כוכבים, הם מתבשלים בשר בחלב. זה היה נקרא פסיקרי?
אתה
אומר
שאולי
לא, גם
במקרה... נכון, נכון. מספיק שזה לא
בוודאות.
למה? זה כמו החזקה שלרוב האנשים פורעים, לא פורעים תוך זמנם.
לא משנה, אבל פסיקה שאתה צריך ודאות. הולכים אחרי הרוב, אין בעיה. אם הייתי צריך להחליט אם יש פה בשר בחלב או לא, הייתי הולך אחרי הרוב. אבל להפוך את הדבר לפסיקה שאתה צריך ודאות. הדין רוב לא יעזור.
אבל חזקה זה...
האחרונים דנים, האם רוב נקרא ספק, למשל... מה קורה בספק תאומה ברשות הרבים? נגיד בסיטואציה שבה יש רוב. ספק תאומה ברשות הרבים טהור, רשות היחיד טמא. מה קורה כשיש רוב, רוב הסיכויים שיש תאומה ברשות הרבים? יש טענה, אני לא זוכר אם יש מחלוקת ראשונים, יש טענה שגם במצב כזה הוא טהור. כי גם רוב זה מצב של ספק, רק הרוב זה כלל שפושט, הוא אומר לנו איך להתנהג במצב של ספק. הוא לא אומר שאין ספק, אבל אתה לא יודע באמת. רק אומר לך איך להתנהג במצב של ספק. לכן דיני ספקות חלים פה.
אבל בחזקה דיני ספקות לא חלים, מתייחסים לזה כוודאי, סוקלים ושרופים על החזקות.
נו.
אז הוא אומר שחזקה זה כוודאי.
לא, לא. זה אומר שאם אתה שואל אותי אם זה קרה, התשובה היא כן. לא אומר זה קרה בוודאי. שני דברים שונים. בפסיקרי שאתה צריך הגדרה, לא שזה קרה, אלא זה קרה בוודאי. רק כשאני גררתי את הספסל נוצר חריץ, שואלתי אם נוצר חריץ, הנה נוצר, תראה. אבל אם זה לא היה ברור מראש שזה יקרה, אז זה לא נקרא פסיקרי שם. אז אתה, בשביל שזה יהיה ברור מאוד, זה צריך ודאות, הרוב לא יעזור פה. נזכיר לי את סוגיית קבוע, זורק אבן לגו. זורק את האבן שם, הרי בסוף נהרג יהודי. אבל אתה מראש, השאלה אם אתה יכולת לדעת שהאבן תהרוג יהודי. גם שם הדיון הוא בשאלה של הכוונה, לא בשאלה של מה קרה בפועל. אבל שם נראה שדיני רוב דווקא כן הופכים אותך למתכוון. זה מעניין. לחשוב על זה. כי שם נראה, זאת אומרת, שם זה קבוע, אבל לולי דין קבוע, אם היו הולכים שם אחרי הרוב, אז הרוב היה הופך אותך למתכוון. זאת אומרת, אם יש רוב יהודים במקום הזה שלו זרקת את האבן, ונהרג יהודי, אז אתה נהרג. אז אתה רוצח.
ואם רק זה נושא של כוונה, אבל... אם רק זה נושא של כוונה. זה של מעשה, זה מעשה, אולם בסוף התברר את זה.
הרגת יהודי
אבל מעשה מראש, היה מעשה תלוי
למה?
כמו הדבר
שלא התכוונת בשעה פשוטה זה כאילו התכוונת לא יכולת לדעת, כוונה בלשון של לדעת לפחות לפחות במובן של, הרי בכוונה יש שתי אפשרויות, אמרתי קודם אבל לפחות כוונה במובן שלא ידעתי לא ידעתי, אז לא התכוונתי, הוא התכוון להרוג את זה והרג את זה הוא התכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע פה הוא התכוון להרוג גוי וזרק יהודי, זה פתור שאינו מתכוון למה? זה בדיוק להתכוון להרוג בוי והרג יהודי. אבל זה מה שקורה שם, זה ממש אינו מתכוון. אבל זה לא... אם הרוב שם הגויים, והרגתי יהודי בסוף, למה אני פטור? כי זה התכוון להרוג גוי והרג יהודי. התכוון להרוג את זה והרג את זה, התכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע. עכשיו אומרים לי, אבל אם הרוב הם יהודים, אז גם המתכוון שלך זה נקרא מתכוון להרוג יהודי. פשוט זה דומה מאוד למה שקורה פה, אני צריך לחשוב על זה.
למה
נזכרתי עכשיו פשוט?
למה לא אומרים כל קבוע כנכס המכס אדם גם במקרה של רוב יהודים?
לא, אומרים קבוע. אני אומר לולי דין קבוע. למה נזקקים שם לדין קבוע? כי לולי דין קבוע, אם היה דין רוב, אז כן היינו הולכים אחרי הרוב. למרות שהרוב שם, כן, אומרים שם לדין קבוע, להפך, משם לומדים לדין קבוע. לא רק כיוון לגו. בכל אופן, אז רבי עקיבא איגר אומר ככה, וצריך לומר, כן, אז הוא שואל, אז למה אתה צריך להיזהר מלחטות מתחת לסיר? הרי אתה לא יודע באמת שיש שם בשר בחלב, זה ספק פסיק רשע, נכון? ממש כמו ספק פסיק רשע, זה אינו מכוון, זה לא פסיק רשע. כמו שהטז כתב, הוא מביא את הטז. וצריך לומר, דווקא בספק דלהבא, שמא לא יהיה נעשה כן במעשה שלו, כמו גורר כיסא וספסל, דאב יש ספק, שמא בגרירתו לא יעשה גומה. אבל בספק דעבר, כמו הכה, די אם יש בקדרה בלוע בשר בחלב בחיתוי זה בוודאי יתבשל. אלא די הספק, שמא אין בו בליית בשר בחלב, זה מקרה פסיק רשע. עכשיו הניסוח פה הוא ניסוח מעניין ואפשר להסביר אותו בכמה ניסוחים שונים. ניואנסים דקים אבל ניסוחים שונים. מי שבתפיסה הפשוטה ואפשר לדייק את זה עוד ויש שם ביאור הלכה ארוך על הדברים האלה ושאלה פה מחלוקת ראשונים מביא פה תוספות ורמב"ן. צריך הרבה דיוקים, אבל נדמה לי שמה שמתכוון זה מה שאני אומר עכשיו. מה זה משנה אם זה לאבא או לשעבר? כשאתה גורר את הספסל ויוצר חריץ. עכשיו אם יש קרקע שלא בטוח שיווצר חריץ, אתה בעצם עכשיו שואל את עצמך האם לגרור את הספסל או לא, נכון? זאת אומרת, השאלה מה יקרה בעתיד, האם ייווצר חריץ או לא ייווצר חריץ. אם לא בטוח שיווצר חריץ, תגרור את הספסל. אבל פה השאלה לא אם תיווצר צעידה או לא תיווצר צעידה, השאלה היא מהו המצב העכשווי. האם יש זבובים בתוך התיבה או אין זבובים בתוך התיבה. כתוצאה מזה, כמובן, אני אעבור על צד אם אני סוגר את התיבה או לא. ואז, הוא אומר, במצב כזה, זה לא יוצא מכלל פסיק רשע. זה נקרא ספק פסיק רשע. יש דבר כזה, כמעט אוקסימורון, יש דבר כזה שנקרא ספק פסיק רשע. למרות שלכאורה אם זה ספק, אז זה לא פסיק רשע, זה כל הרעיון. לא, יש דבר כזה שנקרא ספק פסיק רשע. למה? במקום, נגיד עם החריץ, במקום של החריץ, שזה ספק על העתיד, אז בעצם אתה אומר לי שזה שלא בטוח שזה יקרה, זה בדיוק אומר שזה לא פסיק רשע, כי לא בוודאות זה יקרה. עכשיו, אם בזבובים לעומת זאת, הרי על הצד שיהיה זבובים בתוך התיבה, אז אם אתה סוגר את התיבה בטוח הם יצודו. על הצד שאין זבובים בתיבה אז הם לא יצודו. אבל כרגע רק אחד משני הצדדים נכון, רק אתה לא יודע. הם כבר רואים את הספק האפיסטמי. אתה רק לא יודע האם יש זבובים בתיבה או אין זבובים בתיבה. נכון? אז כיוון שכך, על הצד שיש זבובים בתיבה, הסגירה של התיבה בטוח צעדה אותה. זה שאתה לא יודע, אז מה אם אתה לא יודע? שימו לב, אני לא מדבר על הידיעה, אני מדבר על הכוונה. נכון? אם המימד הוא המימד של הכוונה, אז מה אכפת לי מה שאתה יודע ולא יודע? על הצד שיש זבובים בתיבה, אתה בטוח תצוד אותה אם תסגור את התיבה. זה לא מה שקורה בספסל. לכן הוא אומר פה זה ספק פסיק רשע. יש ספק אם יש או אין זבובים בתיבה, על הצד שיש זבובים זה פסיק רשע שהם יצודו, מסגירת התיבה תצוד אותם בעל כוחך. על הצד שאין זבובים, אז הם לא יצודו, אז יש לך ספק. ספק פסיק רשע. ספק פסיק רשע, צריך להחמיר. עכשיו, זה כמובן גם ספק דרבנן, כי זה דבר שאין במינו ניצול. ספק דרבנן גם סתם מצד דיני ספקות היה מקום להקל. באמת הביאור הלכה פה מדבר על זה שהוא לא כך מבין על מה הדיון פה, הרי האיסור הוא איסור דרבנן. אז גם אם זה ספק פסיק רשע ולא כמו שאתה אומר, עדיין היה צריך ללכת לכולה, כי ספק באיסור דרבנן, אפשר להקל.
והחריץ איך זה ספק? הוא בנוי אחרת, אין צד ודאי?
מה?
אין צד ודאי.
יש קרקע רכה, יש צד.
יש צד ודאי.
אם זה ודאי, אז בסדר, אבל אם במקום שהקרקע היא לא בוודאות. כי בקרקע, מדובר בקרקע כזאת שלא בוודאות יצא חריץ.
לא בטוח.
אבל גם שם זה ספק אפיסטמי.
למה?
אתה לא יודע אם ייווצר חריץ או לא ייווצר חריץ.
כן.
זאת אומרת, אתה לא יודע שהקרקע עצמה היא או שייווצר חריץ או שלא, יש שתי אפשרויות, זה לא שאלה של ידע בכלל. יש שתי אפשרויות, בקרקע כזאת יכול להיות מקרה שיווצר חריץ, ויכול להיות מקרה שלא ייווצר חריץ. עם הזבובים זה לא שתי אפשרויות, על הצד שיש זבובים אתה בטוח צד.
כן, אבל לכאורה אם הייתי יודע מספיק על הקרקע,
זה... זה הצעד הבא שלי. אבל ככה, זאת התפיסה הפשוטה של רבי עקיבא איגר, ובביאור הלכה גם אפשר להעריך בעניין הזה, שהוא בעצם מחלק בין ספק אונטי לספק אפיסטמי. זאת בעצם הטענה. אם יש הקרקע עצמה, היא קרקע כזאת שלא בהכרח נוצר חריץ כשגוררים שם ספסל, אז זה לא פסיק רישא. אבל אם זה רק ספק אפיסטמי, אני לא יודע האם יש זבובים בתיבה או אין זבובים בתיבה. אין פה שום עמימות במציאות עצמה. על הצד שיש זבובים בטוח שתהיה צעידה. על הצד שאין זבובים בטוח שלא תהיה צעידה. הספק הוא רק היעדר מידע שלי. אז בספק אפיסטמי, זה ספק פסיק רשע, וזה צריך ללכת לחומה.
אבל פה זה ספק מידע שלי שאני יכול לפתור אותו בדקה אחת.
אז זו שאלה אחרת, האם צריך לבדוק?
לא, בספקות שאתה מדבר עליהן, שבאמת לא יודעים, אז לא יודעים, כי למשל השליח נפטר.
אני מסכים, זה השאלה שאלת קודם. אמרתי, מכאן יוצא שלא צריך לבדוק, אפילו שאפשר לבדוק. אם אני בספק, אז זה מותר. לא צריך לבדוק. עוד רגע אני ארחיב את זה אפילו עוד יותר. אני מזכיר לי עכשיו עוד משהו. אז זה בפשטות החילוק של רבי עקיבא איגר, ואני אומר, יש עריכות בדברים האלה, אבל אני חושב שזה החילוק המקובל. יש אפילו, תראו, יש... רבי שמעון שקוק מביא את זה בשער יושר. הוא אומר ככה, והטעם בזה נראה לעניות דעתי, בעניין מה שמודה רבי שמעון בפסיק רישא, אינו משום דכל איכא דהא ופסיק רישא חשוב כמכוון, מחמת שיודע ודאי שיהיה כן הוה כמכוון. החיוב של אינו מתכוון בפסיק רישא, זה לא נראה שהפסיק רישא הופך אותך למתכוון. בדיוק שתי אפשרויות שדיברנו קודם. ולפי זה, איכא דהא ויספק פסיק רישא, היה ראוי להיות מותר. רבי עקיבא איגר שעושה את החילוק הזה, ברור שהוא למד שאינו מתכוון, הפסיק רשע לא הופך את האינו מתכוון למתכוון. כי אם הפסיק רשע צריך להפוך את האינו מתכוון למתכוון, מה הטעם לחלק בין הספק הזה לספק הזה? בשני המקרים אני לא יודע. נכון? לא הופך אותי למתכוון. לא הופך ליודע. לכן ברור שרבי עקיבא איגר לא תפס שהפסיק רשע הופך אותי למתכוון, ליודע. כן? אלא מה? מה שאמרתי קודם, אלא זה קושר את הפעולה אליי, למרות שאני לא מתכוון, אוקיי? זה אומר, לבחייבנה שהדבר מסופק להעושה, הוא באמת בספק פסיק רשע הוא ספק איסור תורה, הוא הולך עם רבי עקיבא איגר. ספק, פסיק רשע זה ספק איסור תורה, והיה מסכת שבת דף צדיקי עמוד א', זה נהדר, לוגיקה נהדר של רבי עקיבא איגר, אחרי זה אספתי עוד כמה דוגמאות כאלה. תראו, הוא בתוספות דפליגר רבי אליעזר ורבנן לעניין מכבד. מכבד זה מטטה את הקרקע, אתה לוקח ענף ומכבד את, מטטה את הקרקע. עכשיו, הטיטוע הזה יכול לתלוש עלים מהענף הזה. זה היה המטטה שלהם, אוקיי? עכשיו, תוך כדי הטיטוע יכול לתלוש עלים. בשבת השאלה אם אפשר לכבד...